ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה, הרמים, תלמידים יקרים, באמת זו זכות גדולה לעמוד כאן בישיבה הגדולה הזאת ולהגיד שיעור לפני תלמידים רבים. יישר כוחכם. רב צבי יהודה קוק בספרו אור לנתיבתי מביא: השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. תשובה אל התורה וקרבנו לעבודת התורה. הוא מביא את זה על הגמרא שדורשת על הפסוק אינו דומה שונה פרקו 101 פעמים ל-100 פעמים, מה בד עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אומר הרב צבי יהודה זצ"ל, קרבנו לתורתך זה 100 פעמים, עדיין זה לא עבדו. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך, לעבודת השם, זה 101 פעמים. זה עבודת השם. החזרה ללימוד שאתם נוהגים פה, כפי מה שראש הישיבה הניג כבר כ-10 שנים, היא לא רק בגדר חזרה על מנת לדעת. בכל חזרה יש בה את הבחינה גם של 101 פעמים, גם אם עוד לא חזרו 101 פעמים. יש בה חזרה על מנת לזכור ולדעת שזה בשביל עצמי, זה עוד לא עבודת השם. אבל יש בה גם חזרה של עבודת השם. במיוחד כאשר מגיעים לחזור על הסוגיות האחרונות שנלמדו, אז באיזו מידה מרגישים שזוכרים אותם. אם זוכרים אותם, החזרה היא לא בשביל לזכור, אלא החזרה היא לשמה, לחזור שוב על התורה. אז יש בזה את הבחינה של עבודת השם. לכן כולנו מצווים על ידיעת התורה, ואי אפשר לדעת את התורה בלא חזרה על התורה, ואי אפשר לעבוד את השם בלי לחזור על התורה. יש בחזרה קשיים טבעיים. כשאדם חוזר על לימודו, פתאום מראה לו שהוא לא זוכר, פתאום זה ניכר לו לפעמים שזה כאילו פעם ראשונה. זה קושי של האדם עם עצמו בדבר הזה. באמת חזרה זה לראות אם זה פעם שנייה ושלישית, גם אם אני לא זוכר את הכל. ואז זה אומר, אם זה פעם שנייה, אז מה שלמדתי קיים בי. אני תמיד אומר שיש הבדל בתורה בין לשכוח לבין לא לזכור. היסוד של זה נמצא ברש"י בסוף פרשת וישב. אומר רש"י, ולא זכר שרה משכים את יוסף וישכחהו. אומר רש"י במילים קצרות, לא זכר היום, שכח למחר. זה דבריו של רש"י. פירושו של דברים, הרבה פעמים, לפחות בגילי, אולי לא בגילכם, אני רוצה להזכיר שם של מישהו ואני לא זוכר להגיד את זה עכשיו, לעלות על השפתיים. שכחתי? לא שכחתי. הרי עוד כמה זמן אני אזכר. מאיפה אני אזכר? ממה שנמצא בקרבי. אז אומר רש"י פה יסוד גדול. לא זכרתי, הכוונה היא זה לא במודעות שלי היום. אם אני מחר לא אזכר בזה, אז שכחתי. וזה הבדל בין לא זכר לבין שכח. ולכן אנחנו חוזרים כדי לזכור את התורה, אבל לא שכחנו אותה. ומה שלמדתם בפעם הראשונה, לא שכחתם. אולי אתם לא זוכרים. מטרת החזרה זה להעלות את זה שוב לזיכרון. אין שכחה לתורה שלומדים, אבל צריך לדעת אותה ולזכור אותה. לזכור אותה בפה. להזכיר אותה בפה, שכאשר אדם שואלים אותו בדברי תורה, אל יגמגם, אלא יאמר. אז זה נקרא שצריך לזכור את התורה, לדעת את התורה, ושיננתם שיהיו הדברים משוננים בפינו. זה זיכרון התורה. כל חזרה מעלה בנו את התורה שלא שכחנו, אלא שינון של בשיננתם לפניך. אז אשריכם שאתם עוסקים בחזרה. אני אברך אתכם שתצאו רק מה שנקרא שמחים בחזרה ולא מתוסכלים בחזרה. שמחים בחזרה שהתורה מה שנקרא נזכרת על ידכם, ולא מתוסכלים שתדעו שאף פעם לא שכחתם, אלא תראו שזה פעם שנייה ופעם שלישית, וכך בעזרת השם תזכו לידיעת התורה כולה. בסוגיה בדף ב' עמוד ב' בגיטין, על השליח שבא ונאמן להגיד בפניי נכתב ופניי נחתם, רוצה הגמרא לברר בנאמנות שלו, שהנאמנות שלו עוסקת בדבר התרת אישה מבעלה, התרת אשת איש, להוציא דבר מחזקתו, להוציא אישה מחזקת אשת איש. רוצה הגמרא להגיד באבא אמינא, הנאמנות הזו נובעת מנאמנות עד אחד נאמן באיסור. ואז לגמרא בעצם יש שתי שאלות כבירור אחד, האם זה נאמנות של עד אחד נאמן בסורין או לא. אומרת הגמרא, איפה מצאנו עד אחד נאמן בסורין? איפה שלא התחזיק איסורה. אבל כאן התחזיק איסורה של אשת איש, ועוד דבר שבערווה. גמרא דומה מצאנו ביבמות בדף פי ח', מביאים עד אחד, שואלים עליו את ההתחזק ואת הדבר שבערווה. לכאורה שתי שאלות, או אולי זה בירור של שאלה אחת שצריך לברר את זה. אני אשמור את זה לקראת הסוף. בסדר, בסדר. המקור של עד אחד נאמן ביסורים מביא רש"י, שכן העמידה התורה את האדם על השחיטה ועל הניקור, על השחיטה ועל הניקור. איפה מצאנו שהאמינה התורה? רש"י לא כותב פה את ההוכחה לדבר, רש"י מציין פה עובדה, האמינה התורה על השחיטה ועל הניקור. אז יש במקור דבריו של רש"י שתי אפשרויות. אחד, השלמה של רש"י בחולין בדף י', שרש"י בחולין בדף י' מביא את זה מפסוק שהתורה כתבה, וזבחת מבקרך ומצונך ואז מותר לאכול ואכלת. אז התורה כותבת מותר לך מה שנקרא לסבוח, אתה נאמן להגיד ששחטת, זביחה זה שחיטה, ששחטת כהוגן, ומותר באכילה. אז המקור זה פסוק שהאמינה התורה. איפה מצאנו שהאמינה התורה? על השחיטה ועל הניקור בפסוק וזבחת ואכלת. או שמצאנו בקודשים ושחט את הבהמה, את הקורבן שהוא מקריב, ולא מצאנו שהכהנים צריכים להביא שני עדים על השחיטה, והם יכולים להמשיך את עבודת הקורבן אחרי שחיטה של אדם אחד. אז כן, יש פסוקים בשחיטת חולין ויש פסוקים בשחיטת קודשים שהתורה מה שנקרא אומרת תאמין לשוחט. אז מה שרש"י אומר שהאמינה התורה, איפה מצאנו את זה? בפסוקים של התורה. רש"י ביבמות פי ח' מסביר סברה איפה האמינה התורה. סברה איפה האמינה התורה. אומר רש"י שכן, אם לא האמינה התורה כל אחד על השחיטה ועל הניקור ועל החלב, ועד אחד מן בסורין, לא יאכל איש אצל חברו. זו סברה. זאת אומרת, התורה לא יכולה שנחשוב, לא יכול, אין סברה שנחשוב בתורה שאי אפשר להתארך אחד אצל השני. אז האמינה התורה זה בסברה שלנו בתורה. אנחנו סוברים בתורה שלא יכול להיות שהתורה אסרה לאכול את אחד את השני, וממילא זה נקרא האמינה התורה על השחיטה. כן, מה זה האמינה התורה בדברי רש"י בגיטין עמוד ב'? או מצאנו את זה בפסוקים של התורה, או אנחנו סוברים שזה סברה של התורה. הבעיה היא שהדוגמאות של רש"י, שחיטה וניקור, שחיטה ברור שזה ככה, ניקור צריך לדון אם זה ככה, אבל שחיטה לפחות זה התחזק איסור. שכן דבר שאינו שחוט הוא אסור באיסור עבר מן החי. וממילא כרגע המצב התקדימי, זה נקרא התחזק איסורה, המצב התקדימי, המצב הקיים המוחזק לנו, הדבר אסור. מעשה השחיטה בא להוציא ממוחזק אסור, מהתחזק איסורה להיתר. ובהתחזק איסורה עד אחד לא נאמן, כדברי שאלת הגמרא מיד אחר כך. וכל המקור של רש"י, במיוחד אם זה הפסוקים של התורה וזבחתה ושחיטה בקודשים, שהנה יש לנו מקור שלכאורה עד אחד נאמן בסורין, בהתחזק איסורה. שאלה אחת. שאלה שנייה, שואל תוספות על רש"י, שאיך אתה רוצה לבוא ולומר שזה המקור של עד אחד נאמן בסורין? הרי שם בשחיטה וכן בניקור, במאמר מוסגר, ניקור לא בטוח שזה התחזק איסורה, כי בעצם זה תערובת של גידים בדברים המותרים. השאלה היא, הדבר המותר הוא מותר, הוא לא במצב מוחזק של אסור. אסור לך מה שנקרא לאכול אותו, כי מעורב בו איסור. אבל הדבר המותר הוא מותר. אז לכן לא בטוח שאפשר להגיד שניקור זה בגדר התחזק איסורה, לא ניכנס כרגע לעניין. אבל שחיטה, הבשר כל עוד שלא נשחט, כל הבשר הזה שאחר כך הוא יהיה מותר, כרגע הוא אסור. אז בדי ששחיטה זה התחזק איסורה. תוספות שואל שאלה אחרת. תוספות אומר, מה שאדם נאמן על שחיטה ועל ניקור ועל הפרשת תרומות ומעשרות, שהפרשת תרומות ומעשרות זה גם התחזק איסורה, זה איסור טבל שיוצא למותר, זה בגלל שהוא בידו לעשות את הדברים האלה. כל דבר שהוא בשליטה של האדם, האדם יכול לשחוט, שעד אחד מעיד שזה שומן ולא חלב, אין בידו להפוך את החלב לשומן. אז זה נקרא עד שמעיד על דבר מולו. אבל אם הדבר הוא בידו להפוך אותו מאסור למותר, כגון השוחט על ידי מעשה שחיטה, כגון המפריש תרומות ומעשרות מטבל להיתר, כגון המנקר שיכול לנקר ולהוציא את הדברים האסורים, זה בגלל שזה בידו הוא נאמן, ולא בגדר עד הוא נאמן. ולכן התוספות חולק על רש"י. אומר התוספות, המקור של עד אחד נאמן באיסורין זה נידה שנאמר וספרה לה. גם פה זה קצת בעיה, שגם לכאורה נידה זה התחזק איסור. צריך להסביר שהאישה היא לא אסורה. יש לה מצבים שהיא אסורה, ויש לה מצבים שהיא מותרת, וזה מתחלף בביולוגיה אצל האישה. זה לא כמו שהשומן שיכול להתחלף לחלב, והחלב יכול להתחלף לשומן, ועל כן האישה לא נקראת גם במצב נידתה התחזק איסור.
זה,
אני כרגע לא פותח את כל הסוגיות. אפשר להסביר בתוספות שהאישה הנידה שזה המקור, זה לא בגדר התחזק איסורה, וזה התוספות. רש"י לא קיבל את הנאמנות של השוחט והמנקר והמפריש תרומות ומעשרות כנאמנות של בידו. אפשר ללכת במהלך ולומר, לא שלרש"י אין מושג של נאמנות שבידו. יש לו מושג של נאמנות שבידו. הוא לא חולק על זה בתוספות. אבל יש פער אם הוא נאמן בגלל שבידו, או שהוא נאמן בתורת עד. זה שתי נאמנויות שונות. על הנאמן שבידו, זו נאמנות שנגדיר את זה מעשית, שהייתי מגדיר אותה אל תסתפק. זה נאמנות שבידו. זאת אומרת, אתה שואל שאלות, הדבר הזה אסור או מותר? אל תשאל. למה? בידו להפוך את זה מאסור למותר. אז שאלת האסור והמותר היא לא שאלה כל כך שאלתית. זה לא או אסור או מותר, ברגע שאפשר להפוך את זה מאסור למותר. הנאמנות של בידו היא לא בירור המציאות. היא רק רוצה לבוא ולומר לך שאין לך כל כך מה לברר. אין לך כל כך מה לשאול. זה נאמנות של בידו. אומר רש"י, השוחט, לו יצויר גם אם זה לא יהיה בידו. הוא נאמן בתורת עד ולא בתור הנאמנות בידו. דיינו, גם על דברים באמת שהם שאלות. והדבר הוא לא יהיה בדיוק בידו. בלי להיכנס כרגע לפרטים. התורה האמינה לשוחט ולמנקר לא בגלל הבידו. זה לא נאמנות של בידו. זה לא נאמנות שמורידה את השאלה. ואומרת, לא צריך כל כך נאמנות, לא צריך כל כך לברר. אין פה כל כך שאלה קשה, כי בידו. זה נאמנות של עדות. התורה האמינה את הדבר הזה. כי אולי על נאמנות שבידו, אני אגיד את זה ככה, בקודש אם לא היינו מסתפקים בזה, אולי בסברה של להתארח אחד אצל השני, גם לא היינו מסתפקים בזה, על נאמנות שבידו. כן, צריך להגיע לרמה כדי לאכול אחד אצל השני של עדות, של עד אחד. וכן תשאל את השאלה על מנת להתארח אחד אצל השני. ולכן רש"י הייתי מגדיר את זה, אני הולך בדרך מסוימת כבר, לא הסתפק בנאמנות שבידו. הוא הבין שיש פה בידו, אבל הוא לא הסתפק בנאמנות שבידו. הוא אומר, התורה האמינה פה לשוחט לא בתורת הנאמנות הפחותה של בידו, לא בתורת שהשאלה היא לא כל כך שאלה, שאין פה כל כך מקום לברר, אלא צריך כן מקום לברר. ואת זה התורה רצתה, התורה רצתה בירור מסוים של עד אחד. פה אני מגיע באמת להבדל, וזה אחת הסוגיות היסודיות בעד אחד, האם עד אחד זה בגדר עדות או בגדר אל תסתפק. נאמנות לומר לך אתה יכול לאכול, זה לא אסור לך. התורה לא דרשה באיסורים אלא רק לצאת ידי ספק. תצא מהספק. איך אומרת המשנה באבות? עשה לך רע והסתלק מן הספק. הספק נשאר, אתה הסתלקת, כי יש לך הוראה של רב. לא ביררת את המציאות, לא פשטת את הספק, הספק נשאר, אבל באופן כזה מותר לך לאכול. בנאמנות של בידו כזו מותר לך לאכול. תוספות בא ואמר, שחיטה זה נאמנות של בידו, ואל תביא לי מקור של עד אחד. רש"י, אני אומר את זה שוב, דווקא ברש"י, שלמד את האמינה התורה, האמינה התורה, אני אומר, ובזבחתה היא כותבת לך את זה. אז היא לא רק אומרת לך, אל תסתפק, היא אומרת לך, לכתחילה תעשה כזה דבר וזבחתה ואכלתה. לכתחילה את הכהנים יכולים להקריב את הקורבן הזה. בקורבן לא לשאול את השאלות, בגלל שמותר לי להלכה לבצע דבר מסוים, זה לא גלט. ודאי שבקודשים, מה שנקרא, אני אשאל את השאלה עד הסוף, אני אברר. ולכן אומר לך רש"י, צריך להגיע לתורת עדות בדבר. וזה שבעד אחד צריך להגיע לתורת עדות, זה נקודה מאוד יסודית, שנדבר עליה בהמשך. בכל אופן, שאלנו שאלה על רש"י, איך אתה בא ואומר ששחיטה זה מקור של עד אחד, הרי זה התחזק איסורה. וכן, בהפרשת תרומות ומעשרות, ניקור אמרתי נשמור בצד, אבל שחיטה והפרשת תרומות ומעשרות, זה אכן באמת התחזק איסורה. התשובה שכבר כתובה בראשונים, ברן, הבידו שבשחיטה, עוד פעם, זה לא נאמנות מספקת, אבל הוא מוריד את ההתחזק איסורה. כיוון שבידך להעביר את זה ממצב אסור למצב מותר, אז זה לא נקרא התחזק איסורה. אין לך פה מצב תקדימי שאתה בא ואומר אל תוציא ממנו. בידי להוציא ממנו, ממילא זה לא כזה מצב תקדימי. אז הבידו לרש"י משמש שבשר שאינו שחוט, פ פירות וירקות שאינם מאוסרות הם לא התחזק איסורה. תוספות גם לא שאל עליו את ההתחזק איסורה. תוספות רק אמר זה לא יכול להוות מקור, כי המקור זה בידו. אבל מבינים הראשונים שבאמת הבידו לרשי מוריד את ההתחזק איסורה. ואז ממילא בשר שאינו שחוט, פירות שאינם מאוסרים, זה כמו להעיד על דבר שהוא שומן, אותו דבר. וזה המקור של רשי בית דחן נאמן באיסורים. יוצא שלפחות ברשי, מה שרציתי להגיע, שבאמת ניכר יותר הכיוון, שעד אחד אני קורא לו, הוא בתורת עדות. הוא בתורת עדות. אני חוזר למה שאמרתי גם בפשט הגמרא. הגמרא שואל שתי שאלות. כאחת, התחזק איסורה בדבר שבערווה. אומרת הגמרא, דבר שבערווה צריך שני עדים. אני רוצה לומר, האם דבר שבערווה צריך שני עדים, ועד אחד זה בכלל לא עדות? או אהבה אמינה שכל פעם רוצים להגיד לי גם בדבר שבערווה עד אחד. יש אהבה אמינה כזו בגמרא. מה אהבה אמינה פתאום, דקרי לה, מה קרי לה? שינוי שאהבה אמינה לא ידענו שצריך בערווה עדות? אלא לא מספיק לעדות של אחד, צריך עדות של שניים. וזה חלק משאלת הגמרא. אבל עצם זה שהגמרא קוראת לערווה. לערווה, באב אמינה. עד אחד באיסורין, סימן שגם היא מבינה יותר שהעד אחד הוא בתורת עדות. אנחנו ניקח לזה אחר כך את ההמשך של הנפקמינה. יוצא אם כן כך. תוספות מביא את המקור מהפסוק של נידה. הסברתי לתוספות למה נידה, כן, לא כדרך המרשה, זה לא נחשב, התחזק איסור. הסברתי לרשי למה שחיטה בשר שאינו זבוח, והפרשת תרומות ומעשרות מפירות וירקות שאינם מופרשים, זה לא נקרא התחזק איסורה בגלל הבידו. לתוספות, שחיטה זה נאמנות של בידו. שחיטה זה נאמנות של בידו. נזכור את הדבר הזה. נאמנות של בידו זה באמת לא תורת עדות. נאמנות של בידו זה רק אומר לך, תעשה מעשים ואל תשאל שאלות. אינך צריך לשאול שאלות. תאכל את זה בלי לשאול שאלות. התורה לא אסרה את זה. גם מיגו זה אותו כיוון. גם מיגו זה לא תורת עדות. גם מיגו זה לא תורת עדות. זה מילה אחרת לבידו. זה נרדף. זה לא... אבל מה הפשט אנחנו מאמינים? אני רוצה רק לומר. אנחנו מאמינים, הכוונה היא לולי בירור המציאות בכלל. התורה אמרה לך שיש לך אדם שאומר על דבר כזה, וזה בידו, כיוון שבידו ומיגו שזה היה אחרת, אז תשאל את השאלות. אין לך פה יסוד של בירור המציאות בכלל. אתה באמת לא יודע, מה שברור לי, שבשומן שזה לא בידו, השאלה נשארה ולא יכולים לא לשאול את השאלות. ובאמת אומר התוספות, גם הוא יכול לומר בכיוון הזה, איפה שאין לי בידו, והשאלה נשאלת, ואם השאלה נשאלת, אסור לי לאכול את זה, ולא ניכנס כרגע, אם זה רק ספק בשאלה אם מותר לי לאכול, אסור לאכול. מה, ספיקה דאורייתא לשיטת הרמב״ם מדאורייתא לכולה, אז למה צריך בכלל פסוק להביא את זה? לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, כן? כי זה סוגיה, מה זה ספק? האם זה באמת נקרא ספיקה? או יש לי מציאות שאני לא יודע, ושאלת השאלות היא לא אומרת ספק אסור, ספק מותר, אסור, אלא אם כן יש לי הבנה שזה מותר. אז לא ניכנס כרגע לשאלה מה זה ספק, זה כבר יותר מדי מסובך, ניכנס רק לדיון של עד אחד. אז אמרתי, גם תוספות יכול להגיד בעניין של המקור של נידה, שזה בתורת עדות, כי שם זה לא בידו, ובאמת להגיד על דבר שהוא שומן, מה עושה לי העד? לא אומר לי מותר לך לאכול כי אני נאמן לך לאכול, אני נאמן לברר לך שזה שומן, ולכן זה מותר לך לאכול. זה נקרא נאמנות בתורת עדות. ביררתי לך את המציאות, המציאות לפניך זה שומן, ולכן מותר לך לאכול. ובאמת, אם עד יש לו כיוון של תורת עדות, למה הוא לא נאמן מול התחזק איסורה? למה הוא לא נאמן מול התחזק איסורה? מה ההבדל בעצם בין עד אחד בתורת עדות לבין שני עדים בתורת עדות? מה ההבדל? אם עד אחד יש לו איזה יסוד של בירור המציאות, אז למה התורה אמרה שאפשר לברר את המציאות בדיני ממונות ובעריות ובדיני נפשות רק על סמך שניים? על פי שני עדים יקום דבר. יקום דבר זה להעמיד את המציאות כמציאות מבוררת. הרי עכשיו אנחנו אומרים שיסוד בירורי מסוים לברר את המציאות זה גם הכיוון של עד אחד. אז מה החילוק בין עד אחד לבין שניים? באמת צריך להבין את זה ולומר כך. אסור בשום פנים באופן להגיד עד אחד הוא שקרן. מה פתאום עד אחד הוא שקרן? ורק ששניים מעידים אותו דבר, זה עשה לך בירור שהם לא שקרנים. אימתת אותם בעין, אימתת אותם באלף, זה הוציא אותך משקר לאמת. זה לא יכול להיות דבר כזה. אדם בחזקת כשרות, שאני אומר שעד אחד לא נאמן לברר את המציאות בממון, זה לא בגלל שהוא שקרן. לא נאמן, זה לא נקרא שקרן. צריך לזכור את המושגים האלה. זה לא המושגים המדוברים ברחוב. לא נאמן פירושו של דבר, אין לי מספיק יכולת לסמוך עליו, כדי להחליט שנאמנו דבריו לדינה. לא בגברה, באישיות שלו, האם הוא נאמן, האם הוא אמין. לא. האם הוא נאמן לנו לברר את המציאות? ולהגיד באופן מוחלט ולהוציא על פי זה ממון ולחייב על פי זה בדיני נפשות ולהוציא את זה ממוחזק, כי זה בדיוק הפער בין עד אחד לבין שני עדים. ואני אגיד את זה דרך לסבר את אוזניכם, ורק לסבר את אוזניכם. עד אחד, האדם הצדיק ביותר, האמין ביותר, משה רבינו, הוא לא נאמן להעיד בדבר שבממון. אין לי בעיה באמינות של משה רבין, חלילה וחס, בכל ביתי נאמן. אין לי בעיה באמינות של משה רבין, אבל מה אפשר לעשות? גם משה רבין הוא עד אחד, והתורה אומרת שבשביל דיני ממונות צריך את האימות ואת האימות. בשביל מה? כי יכול מאוד להיות שמדמים דברים, לא משקרים אלא מדמים. דהיינו, הביטחון להגיד על משהו שהוא שומן, והביטחון להגיד על זה שהייתה הלוואה בין ראובן לשמעון, או ראובן הזיק את שמעון, או ראובן חילל שבת, להגיד שזה בטוח ראובן, להגיד שזה בטוח המעשה של חילול שבת, להגיד שזה בטוח ראובן שילבה לשמעון, להגיד שזה בטוח, נגיד עכשיו את המילים, היתר שזה התחזק איסורה, להגיד את זה בביטחון ללא שום דמיון, צריך את האימות של שני העדים. אבל עד אחד הוא פחות נותן לי את הביטחון לקבל את ההחלטה שזו המציאות. וזה הכוונה היא שעד אחד איננו נאמן בממון. הוא כן מברר את המציאות, אבל הבירור אנחנו לא יכולים להגיד כבירור מוחלט. כבירור מוחלט. צריך להגיד את כל האמת. גם שני עדים יכולים לדמות. וגם שני עדים יכולים לבוא ולומר שאחרי זה שני עדים אחרים יכחישו אותם ואומרים לא ראיתם טוב. נכון? התורה כבר אבל אמרה, הבירור היותר מוחלט זה שני עדים מעד אחד. גם הוא בירור לא מוחלט סופי, אין סוף למוחלט הזה, אבל התורה קבע לנו גדרים. התורה קבע לנו גדר עדות שאתה יכול לקבל אותה להחלטה דיני, זה נקרא אצלי בירור מוחלט. לא מוחלט במובן האבסולוטי כלפי שמיה. אליהו יודע אולי שהעדים האלה לא מדברים אמת, אבל בית דין פוסק על פי שני העדים האלה, אין נדיע למה שנברות. התורה דרשה אבל להגיע להחלטה של בירור יותר מוחלט, יותר בטוח, יותר נותן לנו מקום שהמציאות היא מוחלטת ככה. זו המציאות ההלכתית. כלפי שמיה האבסולוטית אנחנו אף פעם לא יודעים. אולי מחר יבואו שני עדים ויכחישו את העדים הללו? אבל עד אחד לא נותן לי מספיק כוח לקבל את המציאות כמציאות מוחלטת. אבל הוא בהחלט נותן לי קריאת כיוון שזאת המציאות. זה נקרא אצלי שעד אחד מתחיל לברר לי את המציאות, הוא לא קובע אותה להחלטה דינית. לכן הוא לא קובע אותה לא בדיני ממונות, לא בדיני עריות, ולא להוציא ממורזק. ולא להוציא מתחזק איסורה. לא להוציא איתך זה כיסורה, אלא אם כן, כמו שאמרנו, איתך זה כיסורה, לא קח איתך כיסורה, כי זה ביד. באחרונים, אני לא חושב שסותר את זה, האחרונים, בית הלוי ועוד, הם רוצים להסביר שבאיסורין צריך רק לעשות גילוי מילטה, לגלות את המציאות. ואילו בדיני ממונות והעריות צריך לברר את המציאות. אני לא חושב שזה סותר את מה שאני אומר. גם גילוי מילטה, לגלות לעולם מה זה, זה גם פירושו של דבר להתחיל לברר, לא בצורה מוחלטת. מה שהאחרונים מגדירים גילוי מילטה באיסורין, אני מגדיר את זה בירור לא סופי, בירור לא מוחלט. די לי בגילוי מילטה הזה. די לי בגילוי מילטה הזה. מה שאין כן בדיני ממונות, או בעריות, או להוציא מתחזק איסוריה, כל זה כבר מצריך בירור מוחלט ולא רק גילוי מילטה. לא, דווקא מה שאני אומר זה נקרא עד. כי זה בתורת בירור. זה עד שהוא בתורת בירור. זה ההגדרה שלו. יש גילוי מילטה באלמה. זה לא הגילוי מילטה הזה. זה לא, הם לא קוראים לזה גילוי מילטה באלמה. אני לא בטוח שהדיוק הוא דיוק ברש"י. מכיוון שאם רש"י היה כותב עדות, הייתי בא ואומר. אני רוצה להסביר, המושג עדים זה מושג. יש בתורה מושג שהתורה האמינה עד אחד במקום מסוים, היא האמינה לו כשני עדים. מה הפירוש? רק רגע אחד. שני עדים, אני רוצה לבוא ולומר, העדים ברש"י, זה מושג של עדים. בכוונה אני רוצה לומר את זה. עדות מוחלטת. איפה שהתורה האמינה עד אחד, אם היא האמינה לו, היא עשתה אותו עדות מוחלטת של שני עדים. עדים זה עדות ברש"י. עדים זה לא צריך גברה של עד. עדים ברש"י זה מושג של עדות. זה רש"י בחולין. ברשותכם אני רוצה רגע להמשיך בעניין הזה. תשאלו אותי, מה הנפקמינה, אם אני קורא לזה בתורת עדות או לא בתורת עדות? יש הרבה מאוד נפקמינות. אני רוצה להגיע לנפקמינה מאוד מאוד מסוימת. עדים בתורת שני עדים, יש לנו פסולים לעדות. הפסולים לעדות, דרך אגב, הם הרבה פעמים, גם אם הם גזירת הכתוב, הגדר של גזירת הכתוב בפסולים לעדות, אני רק רוצה להסביר את זה, זה אנשים, שוב פעם, לא בעיה באמון שבהם, יש לנו פסול עדות אחד של בעיה באמון, רשע דחמאס, ככה זה נקרא, בסנהדרין. רשע דחמאס זה אחד שלא אכפת לו במצח נחושה לשקר, זה פסול אחר לגמרי. זה בעצם אדם שבכלל שקרן. זה נקרא רשע דחמאס. זה לא פסולי עדות. פסולי עדות זה קרוב. צריך להגיד גם בבית המדרש, תורה היא ולמוד אנחנו צריכים. זו אישה. היא גם פסולה לעדות. ולמה אישה פסולה לעדות? בתור עד. מה התורה אמרה איש ולא אישה? כן? נכון שכל היסוד הוא כל כבודה בת מלך פנימה, אבל כל כבודה בת מלך פנימה, מה זה אומר כאן? לא בשביל שלא תצא החוצה ותגיד את העדות, אלא בגלל שהאישה היא לא חיה את המציאות החיצונית עד הסוף, מה שקורה בשטח, היא בהחלט יותר שייכת לעולם הדמיון, מאשר לעולם הכרת המציאות, בגלל כל כבודה בת מלך פנימה. עד אחד, אמרתי מקודם, הוא לא יוצר לי עדות מוחלטת. הוא לא יוצר לי עדות מוחלטת בגלל שיש לי את החשש מדמה בעד אחד. אין לי ביטחון לגמרי. הוא אמין עליי ביותר. מה זה נקרא אמין עליי ביותר? מה שהוא רואה הוא אומר. והוא אומר רק את מה שהוא רואה. שני דברים אמרתי. מה שהוא רואה הוא אומר, והוא אומר רק את מה שהוא רואה. הוא לא בא עם דעה קדומה לראות משהו. אבל אם יש דמיון, אז מה אפשר לעשות? מה שהוא רואה, או מה שהוא אומר שהוא רואה, הוא לא ראה את המציאות. זה מה שהוא חושב שהוא ראה. זה הדמיון. זה לא בעיה של אמינות. זה בעיה של דמיון. קרוב. שני עדים קרובים. קרובים לנידון. יש מה שנקרא שכל אחד מוריד מאחריותו עד הסוף לראות את הדבר. זה סוג הקרבה. קרבה זה לא חשש משקר. גם משה רבנו לא יכול להעיד על אהרון. ולא יכול להעיד עם אהרון הכהן, אחיו. אין פה שום חשש משקר. שום חשש משקר. אלא אני רוצה למצוא את הדברים מה שנקרא בצורה בטוחה, שדקדקו היטב 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 בדברים, לא סמכו אחד על השני, לא אמרו הקרוב הזה ודאי אני יודע הוא עושה את זה, ובבזיזות ראו את הדברים, עדות בזיזה מסוימת נקראת על ידי קרוב. כל זה קשור לביטחון או לדמיון. זה פסול עדות, זה פסול עדות. נאמנות של בידו שהיא רק אומרת לי, תשמע, אתה יכול ללכת עם זה. נאמנות של בידו, מצאנו את זה, אני רק רוצה לומר, גוי משיח לפי תומו. גוי שמשיח לפי תומו, פירושו של דבר, אתה יכול לסמוך על הדברים האלה. גוי משיח לפי תומו. אל תשאל שאלות. אבל אין לך ודאי בכלל פה תחילת בירור. שום דבר אין לך פה. מצד האמת. האם נאמנות של עד אחד, זה נאמנות כדוגמת גוי שמשיח לפי תומו? אז התחלתי לדבר שהנפקמינה עם זה בתורת עדות, שחלק מהפסולים כשני עדים להחליט את הדבר, ואמרתי, סיבת הפסול זה דמיון או ביטחון, אז כמו שאני לא מצריך פה שני עדים, אלא מספיק לי עד אחד, דיינו, אני נותן מקום לעדיין שהדבר הוא לא בטוח עד הסוף כמו בשני עדים, ובכל אופן אמרו לי זה מספיק, כי זה רק גילוי מילתא בעניין. אז גם אישה, וגם קרוב, כל פסולי העדות, איפה שצריך עדות של שניים, איפה שצריך עדות של שניים, בעד אחד באיסורין, הם לא היו פסולים. אבל פה אני מגיע לנוגע בדבר. פסול של נוגע. נוגע בדבר, לזכור את הנקודה הזו, זה שוב לא חשש משקר. נוגע בדבר, זה לא חשש משקר. נוגע. זה לא רשע דחמאס. זה אדם אמין, זה מוישה רבינו, שאם יש לו נגיעות, הוא לא יעיז לשקר בגלל הנגיעות. ודאי הנגיעות לא דוחפות אותו לשקר. הנגיעות אולי, נראה מה הן עושות. האם הן רק בתחום הזה של דמיון ובטוח וביטחון? עכשיו אני רוצה לעבור רגע לשולחן ערוך בדיני איסורים. שולחן ערוך זה סימן קוף יוטט. אומר השולחן ערוך כך, נשים לב ונדייק בדבר. רש"י אמר לנו סברה ביבמות שמסבירה את לשון רש"י בגיטין עמוד ב', גיטין ב' עמוד ב', אמין התורה. איפה אמין התורה? סברה, לא יכול להיות שלא נוכל אחד לשני. זאת אומרת, באופן פשוט, אם אני לוקח את הרש"י הזה ביבמות ובגיטין, מותרנו להיכנס לכל אדם ולאכול אצלו. האם זה כך? לכל אדם בישראל מותר לנו להיכנס ולאכול? אומר לנו השולחן ערוך, כן? על פי גמרא בבחורות בדף למד, החשוד בדבר לא דנו ולא מעידו. אומר לנו השולחן ערוך כך, החשוד לאכול דברים האסורים. זאת אומרת, יהודים שאינם מקפידים על הפרשת תרומות ומעשרות. אני אגיד את זה קצת בלשון עדינה יותר, אינם מקפידים לשאול אם יפרישו תרומות ומעשרות. החשוד לאכול דברים האסורים, הוא רק חשוד. בין אם הוא חשוד באיסורי תורה, בין אם הוא חשוד באיסורי דרבנן, תרומות ומעשרות מירקות, אין לסמוך עליו בהם. ואם נתארח עמו, לא יאכל מי שלא מדברים שהוא חשוד עליהם. אז אתה לא יכול להתארח אצלו. אל נתפוס את הרש"י הזה בסברה שלו, ונגיד, הרש"י אמר שמותר לאכול בכל מקום, אצל כל יהודי ויהודי. רגע, 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 רגע. עוד רגע, שנייה. כן, כן. נכון? הגה, ערמה מוסיף עוד דבר, מקורו של ערמה זה ברמב״ם, ויש אומרים אפילו ממי שאינו חשוד. שימו לב, פה אנחנו מגיעים לדבר עוד יותר נוסף. אומר ערמה בקוף יוטט סעיף א', רק שאין מכירין אותו שהוא מוחזק בכשרות, אסור לקנות ממנו יין או שאר דברים שיש לחוש לאיסור. אומר לנו ערמה, מי הוא אם נתארח אצלו אוכל עמו? צריך להבין את החילוק, אני לא רוצה כרגע להיכנס לחילוק, אבל מה כתוב פה? אני חייב להדגיש, כי אנחנו נראה את זה אחר כך, אחרת יש סתירה לסעיף זין. הוא הכין דברים לעצמו. אומר לנו הרמ"א, לפי השולחן ערוך, אם הוא מכין דברים לעצמו ואני יודע שבדברים האלה הוא חשוד, אז אסור לי לאכול את זה. לפי הרמ"א, אם אני לא יודע שהוא מוחזק בכשרות בדברים האלה, אסור לי לקנות את זה. אבל לקנות את מה? את מה שהוא הכין לעצמו בביתו, אסור לי לקנות את זה. הוא לא הכין את זה לאחרים, הוא הכין את זה ועכשיו אני אבקש את זה ממנו אפילו בקניין. למה? כי בסעיף זין בשולחן ערוך, תשימו לב מה הוא כותב, מי שהוא מפורסם. אנחנו התחלנו בשולחן ערוך בסעיף א', חשוד בדברים מסוימים. עברנו לרמ"א בסעיף א', שלא מוחזק בכשרות. עוברים לסעיף ז', חמור ביותר, מישהו מפורסם באחת מעבירות שבתורה חוץ מעבודה זרה וחילול שבת בפרסיה, או שאינו מאמין בדברי רבותינו ז"ל, נאמן בשאר איסורים, ובשל אחרים נאמן אפילו על אותו דבר לומר מותר הוא. איך זה יכול להיות? ההסבר הוא פשוט, גם זה מבוסס, אין אדם חוטא ולא לא. תראו, כמי שקצת מתעסק בכשרות, הרבה פעמים אומרים בעלי העסקים משפט כזה, יש גם משפטים אחרים, כן? יש משפטים, הסבא שלי היה רב, אני שומר כשרות בבית וכו' וכו'. אבל יש משפט שאומר הרבה מאוד. אני אצלי בבית לא מקפיד, אבל המצפון שלי לא נותן להכשיל אחרים. אומרת, הוא מצהיר על עצמו, אין אדם עושה עצמו רשע. אבל נגיד שגם הוא ידוע ומפורסם, כאדם שעובר על עבירות. אני עכשיו בא, לא מדבר על פלוני, אני מדבר בשולחן ערוך, תיאורט. על עבירות דאורייתא. מי שמפורסם בעבירות דאורייתא, חוץ מעבודה זרה, חילול שבת בפרסיה, ולא ניכנס לסוגיה עכשיו אם יש מחלל שבת בפרסיה היום, ולא מאמין בדברי רבותינו, חוץ מהשלוש עבירות האלה, מי שמפורסם בעבירות דאורייתא, נאמן בשל אחרים. מה פירוש נאמן בשל אחרים? שכל מה שהוא עושה לאחרים, הוא נאמן להגיד שזה כשר. הוא נאמן להגיד שזה כשר. כך בא השח קצת קודם והשח שואל שאלה מחושן משפט בסימן למדלת או מאבן העזר בסוף סימן מבית. כידוע, עד אחד, זה הסוגיה שם ביבמות פי זין פי ח', עד אחד נאמן להתיר אישה. והגמרא שם מבררת בבירור הסוגיה, שלולי זה היה דבר שבערבה, היינו אומרים בזה עד אחד נאמן באיסור. אז הגמרא מגיעה למסקנה, זה דבר שבערבה, ומה שעד אחד נאמן להתיר אישה, ואפילו אישה נאמנת לומר, מת בעלי, אומרת הגמרא שם יבמות, זה מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה, היקלת עליה בתחילתה, חזקה אישה בעצמה, אם לא תבדוק את דברי העד, לא תנסה, חזקה אישה די כאומין סבא, וגם צריך להגיד, מילתא דוד אלה הגלויה, אם מחר בבוקר הוא יבוא, ויש פה מחלוקת ראשונים גדולה, אם זה נאמנות דרבנן, שרבנן נאמינו בגלל אגונה, או יש פה נאמנות של התורה בגלל מילתא דוד עלי גלוי. לא, כרגע ניכנס לסוגיה שם. אבל הסוגיה שם עוסקת ביסוד של עד אחד בלהתיר אישה. נפסק להלכה, הן בחושן משפט. למדלת, הן באבן העזר סימן מבית, סוף סימן מבית. שנוגע איננו כשר להעיד בעדות אישה. מה זה נוגע? כאילו, אם יש עד אחד שרוצה לשאת אותה, הוא כאילו, נגיד את זה ככה, הולך להציע לה נישואין, הוא לא יכול להעיד עליה, כי הוא נוגע בדבר. הוא נוגע בדבר. כותב השח מפורש שעד אחד באיסורין יש בו פסול של נוגע. כי הרי ברגע שנסביר שם שאמנו לזה בתורת עד אחד, בסוף אמנו לזה בתורת עד אחד, לא עד אחד אמן באיסורין, אבל בתורת עד אחד. מוכח מדברי השח, וכן מוכח בגרא ביורה דעה רש למד וב, שיש פסול נוגע בעד אחד. פסול נוגע בעד אחד. למה? כי נוגע בהשלכות חיצוניות שתכף אני אסביר, זה כבר מישהו שיכול לבוא עם דעה קדומה בלי לשים לב במודעות של הדבר. מישהו שמחפש את התוצאות. עכשיו תשאלו שאלה פשוטה. זו שאלה מאוד קשה.
נידה זה לא נוגע.
Oh, רגע, רגע. נידה זה נוגע. השוחד בעל הבהמה זה נוגע. בעל הירקות המפריש זה נוגע. אז הקדמתי ואמרתי שיש לחלק בין נגיעה בתוצאות לנגיעה בעצם המעשה. זו נקודה בעיניי מאוד יסודית. עוד פעם אני חוזר ואומר, אגרל ביורה דעה רש למד וב. אני רק יוסיף ויאמר שוב איך זה קשור למהלך שאמרתי. אם עד אחד בכלל לא היה בתורת עדות, אי אפשר בכלל לדבר על פסול של נוגע. נוגע זה סוג של פסול. אם בכלל זה היה כמו גוי שמסליח לפי תומו, אם זה היה רק משהו שאומר לך, תשמע, זה גילוי מילטה, אתה לא צריך יותר לברר את המציאות, כן? בכלל הוא לא יצא לך שום דבר כבירור על המציאות, אז מה אכפת לנגיעה? לא אכפת לנגיעה. נגיעה לא יכולה, אני רוצה רק לומר, פסול של נוגע, פסול של נוגע, עוד פעם, זה לא חשש משקר. פסול של נוגע זה עדיין נשאר בתחום הזה שאין ביטחון שהוא בדק את הדברים היטב. היה לו דחפים להעיד משהו. היה לו דחפים להעיד את הדבר בלי לבדוק אותו מספיק היטב. לא לתוצאות בדווקא לשקר ולהוביל את הדבר הזה. ולכן פסול של נוגע, הדבר הזה כתוב באחרונים, זה רק שייך בתורת עדות. זה לא שייך בנאמנות של בידו. זה לא שייך בנאמנות של מסיח לפי תומו. אין בזה פסול שנוגע. מסיח לפי תומו, בדיוק לפי תומו, אומר לך שאין לך בזה בעיה. גם אם יש לו נגיעות בתוצאות. גם יש לו בנגיעות בתוצאות. אם אתה שואל אותו, והוא כרגע לא נזכר בנגיעות שלו, אז אין לו בזה בעיה בכלל. בעניין. אבל נוגע, גם אם הוא לא זכור בנגיעות שלו, אתה בא ואומר, הנגיעות לא הבטיחו לי את הדבר בביטחון מספיק לעד אחד. כי גם עד אחד הוא בתורת עדות של יסוד בירור המציאות, ולא רק במובן של להגיד לך מה לעשות, ודי לך בנאמנות שכזאת. ולכן אני רוצה לבוא ולומר, עצם זה שהשח מחליט שיש פסול של נוגע, עצם זה שהגרא מחליט שיש פסול של נוגע, זה הולך בכיוון שכל היסוד של עד אחד זה בתורת עדות. אם אני ממשיך הלאה, השאלה מה ההבדל בין עדה, שחיטה, הפרשת תרומות ומעשרות, לבין הנוגע הזה של אותו אחד שרוצה לשאת את האישה, אני עכשיו אוסיף פה ואומר, וזה מה שהפיקנטריה, לא רציתי להגיע אליה, אבל זה רק בשביל לסבר את האוזן. משגיח שמקבל כסף מהעסק המושגח, יש לו דחפים בלי משים לב להגיד שהכל בסדר. כי אם הוא יגיד שזה לא בסדר, יתחיל קצת בעיות עם בעל הבית, לא תקבל את השכר שלך. אתה מקבל את השכר שלך בשביל שיהיה פה כשר. אבל חזרה השאלה פה שהרב שאל, מה ההבדל מנידה, מה ההבדל משחיטה? שוב אני חוזר ואומר. שאדם שחט, מה הוא נוגע? הוא נוגע במעשה. האם הוא שחט טוב או לא שחט טוב? אם הוא שחט טוב או לא שחט טוב? לא, נוגע במעשה. כן? אין אדם חוטא ולא לא. הוא לא יגיד שהוא שחט טוב אם הוא יודע שהוא לא שחט טוב. מה עשתה לו הנגיעה? להגיד, ראיתי את המעשה הזה וזה נשחט טוב. על ידי. מה האישה? האישה כשם שיש לה נגיעה להיות תורה, יש לה נגיעה לא לעבור על איסורי תורה. דהיינו, באמת לברר לנו שאכן באמת היא ניתרה, נספרה. זה נקרא נגיעה במעשה, בגוף העניין. נגיעה בגוף העניין זה עצם זה שאדם לא רוצה לשקר ויש לו מצפון לא להכיל את האחרים, זה עומד כנגד הנגיעה בגוף העניין. אבל נגיעה חיצונית, אותו אדם שרוצה את האישה הזאת, הוא רוצה את התוצאה, לא הנגיעה במעשה, הוא רוצה את התוצאה של המעשה. הוא כבר יש לו נגיעה להגיד שהמעשה, עוד לפני המעשה, עבר בהצלחה. כן, שמה זה מעשה המיטה של ההרוג, כן? מעשה השחיטה. אותו דבר המשגיח. הוא רוצה שהכל יהיה פה כשר. השוחט, כן? השוחט כשוחט. הוא הולך לשחוט. וההולך לשחוט, אני בכוונה אומר את זה, מתעסק באיסורים. הוא מרגיש את כל מצפון האיסורים שהוא מתעסק בעניין הזה. הנגיעה שלו היא נגיעה אל המעשה. היא לא, וגם אני אומר, אני חוזר ואומר שוב, גם יש לו נגיעה בתוצאות, אבל קודם כל הנגיעה במעשה אומרת לו, תשמע, אתה מכשיל פה את האנשים. יש לו פה איזה איזון, הייתי קורא לזה בעולם, שהוא לא יהיה פזיז וירצה להגיע לדבר על התוצאה לפני שהוא בדק אותה 7 פעמים בעניין. זה מסיר את הנגיעה. מה שאין כנגיעה חיצונית שאתה בא מבחוץ, ואתה מעיד על הדבר שהוא נשחט כדין. כי אתה יודע מפורש שאם לא יהיה תוצאות פה של בשר שנשחט כדין, אתה כמשגיח, השוחט, אני בכוונה אומר את זה, יקבל את שכרו. כי גם השוחט ששחט ואחר כך הבודק יטריף, השוחט מקבל את שכרו על מייסה השחיטה. אבל המשגיח של המשחטה הוא מה שנקרא, אם הוא יבוא בבוקר ויגיד לבעל המשחטה, תשמע, כל העופות נמצאו, או חלק ניכר בעופות נמצאו לא כשרים. על מה השגחת? בשביל מה השגחת? למה זה נמצא לא כשר? אם באמת זה נמצא טרף, על טרף אתה לא שולט. אין בעניין. אבל למה? כי בסוף ההמלכה לא הייתה טובה. על מה השגחת? לא הוציאו טוב מספיק את חלקי הפנים? על מה השגחת?
זה לא
קיים,
אבל במשגיח על חנות ירקות שהוא עצמו מעשר.
לא, אני גם חושב שזה קיים, אני גם רוצה להסביר ככה.
זה בידו האיסור.
כן, אז אני רוצה לומר, אני מסכים. אם הוא בידו מעשר, זה נכון. אבל חנות ירקות, מחילה, חנות ירקות, ההשגחה היא לא רק אם בידו לעשר, ולא רק שהוא מעשר, אלא אם הגיעו דברים מוסרים ולא מוסרים, וזה לא אורלה, ובשמיטה. לכן אנחנו לא נחלק את זה כרגע לגורמים מסוימים כאלה. יש את הנגיעה החיצונית הזאת וכו'. מאיפה זה לקוח מה שאני אומר כרגע? ישנה משנה במסכת דמי. הגמרא בכתובות בדף כ"ד עוסקת בה. במסכת דמי, אומרת המשנה, נדמה לי בפרק ד' משנה ו', אומרת המשנה שמה, החמרים שבאו לעיר, חמרים שבאו לעיר, חמרים, משאיות בימינו. הם בעלי הסחורה. נגיד, יש היום שיווק ישיר מהחקלאי, שני חקלאים באו פעם על חמור, היום הם באים במסעית עם הסחורה. החקלאי הראשון, רובן, אומר, שלי לא מאוסר, שלי לא מתוקן. אבל החקלאי השני, שמעון, במסעית השנייה, שלו הוא מאוסר. אומר את המשנה, חוששים לקנוניה. חוששים לקנוניה. לגומלין. מחר אתה תגיד על שלי, וכך אני אעשה על שלך. זה נגיעה חיצונית. אם הוא היה אומר, הפרשתי, היה בסדר. וזו משנה שנפסקה להלכה. משנה שנפסקה להלכה. כן. בסדר. השאלה לי, מה? כן, כן. אבל צריך להגיד, האם זה רבונון, או גם החומרה בכהונה ביוחסין, גם זה רבונון. זאת אומרת, ואולי זה, טוב, אני לא רוצה כרגע להיכנס על הטריידר הבנן, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת. בכל אופן, גם אם נבוא ונאמר על תרומות מעשרות, אני אומר את זה שוב, דרבנן יש המון עדויות ביסורי דאורייתא. אני חוזר ואומר שוב, אתן לכם את הדוגמה הקלאסית, כן, בעניין הזה. בכל קונדיטוריה ובחלק ניכר מהפיצריות יש הפרשת חלה דאורייתא, כן? המשגיח שהרבה פעמים הוא בפיצריה לא נמצא באופן קבוע. הוא לא מפריש את החלה. יש שם איזה נאמן לעניין, אבל מי אומר לך שזה כשר? מי נותן את העדות שהופרשו כל החלות? המשגיח. דאורייתא. איך הוא בא לבדוק את זה? הרי זה ברור הוא, תשימו לב, שאם הוא ישאל יותר מדי שאלות ויחקור על די מדי חקירות, כן? יאמר לו בעל עסק, תגיד לי, שמה אתה משגיח? בשביל להגיד, לשאול את כל השאלות האלה ורק אחר כך להגיד שזה הופרש כדין. אתה צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שהם הנאמנים האלה עשו את עבודתם ונגמר הסיפור. לכן אני יודע, אני רוצה לומר ולומר שפסקנו להלכה השח והגרה שעד אחד באיסורין נוגע פסול בו. וזה מסכם את הדברים שאמרתי, שזה חלק מתורת עדות, והנפקמינות שאמרתי. יש לצערי הרב, עוד משפט אחד, יש לצערי הרב ארגוני כשרות פרטיים שתסתכלו בתעודות הכשרות שלהם, חלק מעיד בעל הבית. בעל הבית. אותו בעל הבית, כן? שהוא ודאי נוגע. הוא מעיד על הכשרות פה. לא, 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 רגע, 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 רגע. שמה זה היה דיון בחשוד, חילה, ולא הוחזק בכשרות. פה אני מדבר על נגיעה. עולם אחר, זה מה ששח אמר. אני חוזר ואומר שוב, פה בעל הבית עושה את הכל למחירה. מורי ורבותיי, שמה זה היה אדם בביתו. נו, מי אמר שזה בסדר? לא. כן, אבל צריך להבין, אני חוזר ואומר שוב, שם, לעניות דעתי קודם כל, אני מוכרח לומר, דעת הרב לנדו בבני ברק, שצריך כשרות בכל מקום ומשגיח, ולא לסמוך גם על ידי רשמה. כן, בסדר. עכשיו נבוא ונאמר כזה דבר. גם אם נקבל את זה, ברור הוא, רק שנייה אחת, שאם יש היום נגיעות, לא בגוף הדבר, כי יכול מאוד להיות ששם הבעל הבשר עשה את הכל, הוא גם היה השוחט, או גם היה מה שנקרא המנקר, וכו', וזה היה פעם. היום זה לא כך. ולדעתי, מה שבעל... כן, 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 אבל זה מוכר... מחילה, 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 אני רק רוצה לגמור. המחירה לאחר עם פירושו של דבר זה עוד יותר טוב, כי הוא עשה את זה והוא מחר לאחר עם, ואין אדם חוטא ולא לא. זה עוד יותר טוב. אני רק רוצה להסביר את הנקודה הזאת. אבל כאשר אדם לא עושה את כל הפעילויות האלה, הוא רק מעיד. זה כבר עדות לגמרי. זה מה שחילקתי מקודם, השויכת, המנקר, כן? וכולי. לא עושה את כל הפעולות האלה, הוא רק מעיד, לא בטוח שאפשר יהיה לסמוך עליו. ובית, זה מה שאני מוסיף, דווקא אני מחבר את הרמה. אז למי שהוחזק בכשרות נניח. אבל אני מדבר על שנותנים תעודות כשרות למי שלא הוחזק בכשרות. שלא הוחזק בכשרות. לבעלי עסקים שלא הוחזקו בכשרות. אני כבר לא רוצה להגיד שהם חשודים גם לפי מרן. אבל לפי הרמה לפחות הם לא הוחזקו בכשרות. ואתה מוצא בתעודת הכשרות, אני בעל הבית, חתימה של בעל הבית. אני עשיתי כך וכך. אני שתפתי את הירק מתולעים. אז ירק מתולעים זה כמו ניקור, נגיד שזה לא התחזק איסורה. בסדר? כמו ניקור. שתפתי את הירק המוחזק בתולעים. ירק המוחזק בתולעים זה לא נקרא התחזק איסורה. כי גם הניקור היה מוחזק, היה מוחזק בזה שיש דברים אסורים מעורבים. אבל זה לא התחזק איסורה. בסדר? אבל הוא אומר לך. כן? יש היום גידולים מפוקחים. כן? רוב רובם של הגידולים המפוקחים, אולי הם לא מוחזקים בתולעים, אבל יש בהם תולעים. והחברות בעצמם, וגופי הכשרות בעצמם, שנותנים על הירקות המפוקחים, על הירק המפוקח הזה, הם אומרים לך לשטוף. וחלקם הגדול אומרים לך לשטוף שטיפה בזרם חזק, עם סבון, וכו' וכו'. אם ככה, כן? אני אומר לכם, ממעבדה שיש לנו ברבנות פתח תקווה, שבדקנו חלק מהמקומות המפוקחים, וזה מוחזק בתולעים. זה לא יצא מדי מוחזק בתולעים. זה מוחזק בתולעים. אומר לך בעל הבית, אני שתפתי. העובד שלי שתף. ואני חתום על זה. אני מקבל את זה כעדות? או אני צריך עדות של המשגיח, ושגם הוא לא יהיה נוגע בדבר. גם הוא לא יהיה נוגע בדבר. לכן, לעניות דעתי, יש פה יסוד בסוגיה שלמדתם בית אחד למען ביסורים. כן, אני צריך לקצר רק שאלה אחת. מחילה. תפקיד הקוד הזה זה רק לוודא במשרדי הרבנות שהמשגיח נכנס למקום. זה התפקיד. בסדר? זה התפקיד. אני בא ואומר, לא היה לי שאלה אם המשגיח נכנס למקום או לא, אני לא עוסק בזה. המשגיח היה במקום, ברור לי שהיה במקום. יש לי שני עדים שראו אותו במקום, לא צריך את האפליקציה. יש לי שני עדים שראו אותו במקום. עכשיו אני דן, האם הוא נאמן בנאמנות הלכתית אם הוא נוגע בדבר. אני לא חושד בו שלא נכנס למקום. אני עוזב את הסוגיה הזו אם הוא נכנס או לא נכנס. כן? אלא מה, צריך להבין שהשגחה, ובזה אני אסיים, זה גם סוגיות בעבודה זרה, חולין מדף ג' גם. משגיח נקרא בתלמוד משגיח יוצא ונכנס. כך הוא נקרא. למה הוא נקרא יוצא ונכנס? לכאורה קודם צריך להיכנס, אחר כך לצאת. אלא זה מסביר שם מאוד מאוד את המשניות בעבודה זרה, והגמרה בחולין מדף ג'. כן? סמך סמך תת בעבודה זרה, והגמרה בחולין מדף ג'. הכוונה היא ככה. לא מספיק שהוא נכנס, ויש אפליקציה שהוא נכנס, ויש עדות שהוא נכנס. אך המשגיח יצא החוצה, אבל הבית מרגיש שהוא נכנס. זה נקרא יוצא ונכנס. הוא יוצא! אבל בעל הבית אומר עוד מעט הוא נכנס. וזה נקרא מרתת של בעל הבית לעשות דברים שהמשגיח לא נמצא. ושזה המשגיח, גם אם הוא לא צמוד, הוא משרה. מה שנקרא פחד, זה נקרא בתלמוד מרתת. הוא משרה פחד לבעל הבית לעשות דברים מתחת לאף שלו, מה שנקרא. וזה משניות במסכת עבודה זרה, כאשר גוי ויהודי הלכו ביחד, והשאירו את הדברים אצל גוי לבד. כמה זמן בשהייה אפשר להשאיר את הדברים אצל הגוי בלבד, לעניין בשר הנתעלם בעין, לעניין יין נסך וכו'. אם הוא בגדר משגיח יוצא ונכנס, אין בעיה. זה המשנה בעבודה זרה. לכן המשגיח נקרא משגיח יצא ונכנס. אשריכם ישראל שוב, שאתם חוזרים על הלימוד, מסכת גיטין, תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.